השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף עין א' בא במציע. אנחנו נמצאים בשורה 12 בדף עין א' עמוד א'. אנחנו מתחילים בקטע של אגדתא. רבי יוסי מתאר את צמיות עיניהם של מלווים בריבית, שמצד אחד אם מישהו היה קורא להם רשע הם היו כועסים ויורדים עמו לחייו, מצד שני הם עצמם מלווים בריבית ועוד מחתימים על זה עדים, מביאים סופר וקונים דיו, ובעצם בשטר הזה הם מעידים על עצמם שהם כופרים באלוקי ישראל. זה דבר ראשון. דבר שני, שברה איתה עם רבי שמעון בן אלעזר שאומר שמי שלא מלווה בריבית לא ימות, כלומר נכסיו לא יתמוטטו, והגמרא מסבירה שאם הוא ימות אז הוא יקום, לעומת זאת מי שמלווה בריבית גם לא יקום. ודבר אחרון, רשע בולע צדיק ממנו, אבל הוא לא יכול לבלוע צדיק גמור. ועכשיו ברייתא של רבי. רבי לא הבין שני דברים שקשורים לגרים. דבר ראשון שהוא לא הבין זה לגבי גר צדק בעניין של מכירת עבד עברי. גר צדק הכוונה היא גר רגיל שהוא גר לגמרי. כתוב בפסוק בפרשת בהר שאפשר שגר צדק יקנה עבד עברי. איך הוא לומד את זה? וכי ימוך אחיך ונמכר לך, זה ליהודי מלידה. ובהמשך שם, וכי תשיג יד גר, אז הוא מבין שהכוונה היא גר צדק. ותושב עמך ומח אחיך עמו ונמכר לגר תושב, אז זה גר תושב. ובהמשך, או לעקר משפחת גר, אז משפחת גר זה גוי ממש, לעקר זה שהוא אפילו נמכר לעבודה זרה. בכל אופן ברור מכאן שאפשר שגר צדק יקנה עבד עברי. מצד שני, אורמינו, כתוב בברייתא שגר לא קונה עבד עברי. למה גר לא קונה עבד עברי? כי הוא גם לא נמכר כעבד עברי. למה הוא לא נמכר? כי אין עליו את הדין של ושב אל משפחתו, כי אין לו משפחה. בכל אופן, בפסוק כתוב שגר קונה עבד עברי, ובברייתא כתוב שגר לא קונה עבד עברי. מתרץ רב נחמן בר יצחק, הוא כן קונה, אבל הוא קונה כמו גוי. כלומר, אצל יהודי עבד עברי עובר בירושה. לעומת זאת, גוי שקונה עבד עברי, הוא לא עובר בירושה. אז גם גר צדק שקונה עבד עברי, הגר צדק לא עובר בירושה. אז זה לגבי התמיהה הראשונה של רבי. עכשיו נראה כמה דברים בדרך אגב, ואז נחזור לתמיהה השנייה של רבי. באותה ברייתא שהבאנו שגר לא קונה עבד עברי, כתוב שגם אישה לא קונה עבד עברי. והגמרא מקשה מברייתא ששם רשב"ג סובר שאישה קונה עבד. מתרצת הגמרא, עבד עברי אסור לה לקנות, עבד כנעני מותר לה לקנות. עבד עברי לא קונה כי אנחנו מפחדים שהיא תחתה איתו. ואם היא תחתה, אף אחד לא יגלה את זה, כי היא לא תגלה, וגם העבד לא ירצה לגלות. לעומת זאת, אם היא תחתה עם גוי, הגוי לא יפחד לגלות, ולכן האישה תפחד לחתוא עמו, ולכן אין בעיה שאישה תקנה עבד גוי. בדומה לזה, תני רב יוסף, כתוב שאלמנה לא תזכיר חדר לתלמיד חכם, כי אם היא תחתה עמו, אז הוא לא יגלה לאף אחד, והיא לא תגלה לאף אחד, ואף אחד לא ידע, לכן זה מסוכן, וגם אנשים ירננו אחריה, אז לא כדאי לאלמנה להזכיר חדר לתלמיד חכם. הגמרא שואלת, אבל למה כתוב שם שגם לא תגדל כלב? גם בזה החשש הוא שהיא תחתה עם הכלב. אבל הרי אם היא תחתה עם הכלב, אז הכלב כל הזמן יסתרך אחריה. ואז אנשים ידעו, אז היא תפחד לחתוא עם הכלב, כי כולם ידעו. אומרת הגמרא, לא, אנשים לא ידעו, כי יחשבו שהוא מסתרך אחריה, כי מאכילה אותו. לכן היא לא תפחד לחתוא עמו, ולכן אסור לה לגדל כלב, שמא היא תחתה עמו, או שמא אנשים יחשבו שהיא חוטאת איתו. ועכשיו לתמיהה השנייה של רבי בעניין של גר תושב בריבית. גר תושב זה גר שקיבל עליו שבע מצוות בני נוח, אבל לא קיבל עליו תרי"ג מצוות. מצד אחד בפסוק כתוב, וכי ימוך אחיך ומת ידו עמך והחזקת בו, גר ותושב, וחי עמך, אל תיקח מתו נשך ותרבית. משמע שגם מגר תושב אסור לקחת ריבית. מצד שני, ראינו במשנה בעין עמוד ב', לפני עמוד, לווים מהן ומלווין אותן, וכן בגר תושב. מותר לקחת מגר תושב מריבית. גם את זה מתרץ רב נחמן בר יצחק, באמת מותר לקחת. ומה שכתוב בפסוק, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, מתייחס רק ליהודי. כלומר, צריך לקרוא את הפסוק ככה. וכי ימוך אחיך ומת ידו עמך, והחזקת בו, גר ותושב וחי עמך. כלומר, גם לגבי גר תושב, יש עניין להחזיק בו. אבל, אל תיקח מאיתו, איתו זה לשון יחיד, מתייחס רק ליהודי. נשך ותרבית. רק ממנו אסור לקח נשך ותרבית, מגר תושב מותר. ועכשיו אנחנו ממש בשורה האחרונה בעמוד א', אנחנו נראה עכשיו שתי סוגיות שקשורות להלוואות של גויים בריבית, כשהמחנה המשותף הוא שיש פה גוי ושני יהודים, ואיכשהו יוצא שהריבית שהייתה אמורה לעבור מהגוי ליהודי ומהיהודי לגוי, בסוף עוברת בין שני היהודים. סוגיה ראשונה מדברת על דין של ערבות. כשבעניין של ערבות יש הבדל בין גויים ליהודים. אצל יהודים, המלווה מלווה ללווה. אם ללווה לא ימל שלם, אז המלווה יתבע את הערב, והערב אחרי זה יתבע את הלווה. אבל אצל הגויים, המלווה קודם כל תובע את הערב. כלומר, בעצם המלווה כביכול הלווה לערב כסף. והערב כביכול הלווה את הכסף הזה ללווה. עכשיו אם גוי הלווה כסף בריבית ויש ערב, אז בעצם למי הוא הלווה את הכסף? לערב. אז הערב חייב לגוי קרן וריבית, והלווה היהודי חייב לערב. אז יוצא שערב הלווה ליהודי אחר לווה כסף בריבית, וזה קשה, כי יש ברייתא שאומרת שמותר להיות ערב בהלוואה עם ריבית, והגמרא מבררת מה מדובר. הרי ערב ליהודי שלווה מיהודי בריבית ודאי שאסור, זה משנה מפורשת וזה איסור תורה. אלא מה מדובר כאן? ערב ליהודי שלווה מגוי, והרי הרגע אמרנו שזה לא יכול להיות, כי בעצם מי לווה כאן ממי? הערב לווה מהגוי והיהודי לווה מהערב. תרץ רב ששת, באמת אסור, ופה מדובר במקרה מיוחד שהגוי אמר שהוא הולך בעניין הזה כדיני ישראל. אמנם הוא לוקח ריבית כגוי, אבל בעניין של את מי הוא יתבע, הוא באמת קודם כל יתבע את הלווה, ורק אחר כך את הערב. למה אז זה בסדר? הלווה מתחייב כלפי הגוי בקרן ובריבית, אם ללווה לא יהיה מה לשלם, רק באותו זמן הערב מתחייב. ואז מבחינת הערב אין פה שני סכומים, אין פה קרן וריבית. אלא הגוי תבע אותו למשל על 100 שזה הקרן ועוד 20 שזה הריבית, הערב יתבע את הלווה על כל ה-120, כי הלווה כלפי הערב יתחייב בבת אחת על ה-120 ולא בקרן וריבית. אז זה הנושא הזה. עכשיו עוד נושא, כמו שאמרנו, מאוד דומה. אנחנו בשורה 10 בעין א' עמוד ב', יש פה ברייתא עם שני מקרים. מקרה א', גוי הלווה לישראל בריבית. הישראל הזה הכין את הכסף ואת הריבית ועמד להחזיר לגוי. בא אליו ישראל ב' ואומר לו, אל תחזיר לו עדיין, תן לי את הקרן ואני אחזיר לך את הקרן ואת הריבית שאתה אמור להחזיר לגוי. אומרת הברייתא, אם ישראל א' הלווה לישראל ב' מעצמו, ודאי שזה אסור, כי יוצא שב' נותן לא' ריבית. אבל אם הוא העמידו אצל הגוי, מותר, כי אז בעצם לא א' נותן לב' את ההלוואה בריבית, אלא א' כביכול מחזיר את ההלוואה לגוי, והגוי מלווה מחדש את הריבית לישראל. זה מקרה א'. מקרה ב' בדיוק הפוך. ישראל הלווה לגוי, הגוי עמד להחזיר לישראל את הכסף ואת הריבית, ואז ישראל ב' ראה את הגוי ואמר לו, אל תחזיר לו עדיין, תן לי את הקרן, אני אתן לך הגוי את הקרן ואת הריבית, ותעביר את זה לישראל. אז אותו דבר רק הפוך. אם הוא עשה את זה מעצמו, אז יוצא שהגוי, האמצעי, מלווה לישראל ב' בריבית, וזה מותר. אבל אם הגוי העמידו את ב' אצל א', אז אסור, כי יוצא שא' מלווה לישראל ב' את ההלוואה שוב בריבית. רק כדי שנזכור, נחזור על זה, מקרה א' זה גוי ישראל ישראל, מקרה ב' זה ישראל גוי ישראל. עכשיו לכאורה זה נשמע הגיוני. הבעיה היא שלגוי אין שליחות, לא להיות שליח, וגם לא שישראל יהיה בשבילו שליח. אז עכשיו מילא במקרה ב' שזה היה ישראל, גוי באמצע וישראל, אז אמרנו שאם הגוי הלווה לישראל ב' מעצמו, זה מותר, כי גוי מלווה לישראל בריבית. אבל אם העמידו אצל ישראל א' אסור, והרי לא מדובר שהגוי ממש החזיר לאלף ואז אלף נתן לב', כי זה ברור שאסור. אלא מה? הגוי רק העמיד את ב' אצל אלף, ושאל את אלף האם הוא יכול במקום להחזיר לו את הכסף להביא את זה לב', ואלף הסכים. יוצא שגוי היה שליח של ישראל להלוות לישראל ב'. והרי אין שליחות לגוי, אלא מה? אנחנו מחמירים שלעניין הזה כאילו הגוי שליח וכביכול אלף הלווה לב' וזה אסור. אבל מקרה א' קשה, כי שם אם נגיד שיש שליחות, זה לכולה, לא לחומרה. כי הרי מה המקרה במקרה א'? שהגוי הלווה לישראל, וישראל העביר את זה לישראל אחר, ואמרנו שאם העמידו אצל הגוי, זה כאילו שהגוי יעביר לישראל ב' וזה מותר, עד קשה. כי הרי גם פה הוא לא ממש נתן לגוי והגוי יעביר את זה לישראל ב'. הוא רק העמידו אצל הגוי והגוי אמר לו, בסדר, תיתן לו. אבל הרי ישראל לא יכול להיות שליח של הגוי, אז עדיין יוצא שהישראל א' הוא זה שנתן לישראל ב' את ההלוואה בריבית. למה זה מותר? נראה בגמרא 4 תירוצים. שני התירוצים הראשונים עושים אוקימתא, שבאמת ישראל א' יצא לגמרי מהתמונה, והגוי הלווה ישירות לישראל ב' ואין פה שליחות, ולכן זה מותר. את התירוץ הראשון אומר רב אחא בר דרב רב איכא, שמדובר שישראל א' ממש הניח את הכסף על הקרקע, והגוי אמר לישראל ב' לקחת, אבל אז מה החידוש? הרב פאפ אומר תירוץ שני דומה, ישראל א' ממש נתן את הכסף לגוי ביד, והגוי נתן את הכסף לישראל ב'. עוד יותר קשה מהחידוש, אומרת הגמרא, היינו חושבים שאולי הגוי פה הוא שליח של ישראל א' להלוות לישראל ב', וזה יהיה אסור, כי אמרנו שלחומרה הגוי כן יכול להיות שליח, כמה שבלן שלא. זה שני תירוצים ראשונים, ובעצם איתם נשאר. תירוץ שלישי, אומר רב אשי, יש שליחות לגוי. מה שאמרנו שאין שליחות בגוי, זה רק בתרומה. אבל לא בכל התורה כולה, הגמרא דוחה את זה ואומרת, הרי מאיפה למדת השליחות בכל התורה? מתרומה. אז אם שם אין שליחות בגוי, אז גם בכל התורה אין שליחות אצל גוי. אז שלב שני ברבש הוא אומר, נכון, גוי לא יכול להיות שליח של ישראל, אבל ישראל יכול להיות שליח של גוי. גם את זה הגמרא דוחה, כי הרי איך למדנו בתרומה? אמרנו, כן תרימו גם אתם, מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. יוצא שגם השליח צריך להיות בן ברית, אבל גם אתם, המשלחים, צריכים להיות בני ברית. אז לא יכול להיות לא שגוי יהיה שליח, ולא שישראל יהיה שליח של גוי. אז את רבש ידחו. תירוץ רביעי של רבינה, נכון, ישראל לא יכול להיות שליח של גוי, אבל הוא כן יכול לזכות בשביל גוי. אז פה ישראל א' זוכה בשיעבוד של ישראל ב' בשביל הגוי. ולכן זה מותר, כי זה ישירות בין ב' לבין הגוי. רבינה רצה ללמוד את זה מקטן, שכמו שאי אפשר להיות שליח בשביל קטן, אבל אפשר לזכות בשביל קטן. אז אותו דבר אצל גוי. את הראיה מקטן הגמרא דוחה ואומרת, נכון, קטן אי אפשר להיות שליח בשבילו, אבל כשהוא יגדל הוא כן יוכל למנות שליחים. לעומת זאת גוי הוא לגמרי מחוץ לתמונה בשליחות, ולכן זה לא ראיה. אנחנו בעין ב' עמוד א', שורה שלישית, עד כאן.